אחת התזות הוותיקות והמוכרות באשר למקורות ולשורשי הנאציזם ידועה בשם זונדרווג, ובעברית, הדרך המיוחדת. הביטוי הגרמני מורכב משני חלקים, זונדר שמשמעו מיוחד וווג שמשמעו דרך. על פי תזה זו, נעה ההיסטוריה הגרמנית בדרך מיוחדת לעומת היסטוריות אחרות, בעיקר של מדינות מערב אירופה ובראשן אנגליה וצרפת. את שורשיה של הדרך הגרמנית המיוחדת שהובילה בין היתר לקריסת רפובליקת ויימר ולכינונו של הרייך השלישי, עלינו לחפש בהיעדרה או לכל הפחות בכישלונה של מהפכה בורגנית גרמנית. בעוד שמדינות מערביות אחרות ידעו מהפכות בורגניות, הידועה והבולטת שבהן היא המהפכה הצרפתית, הרי שבמקרה הגרמני אין אנו מוצאים מהפכה מקבילה. לכל היותר היה ניסיון גרמני לבצע מהפכה שכזו, אך הוא נכשל. וכך, כוחות הקדמה הבורגניים הגרמניים לא ביססו, או לכל הפחות ניסו ונכשלו, בביסוס מסורת של חירות באמצעות ביטחונות פרלמנטריים חוקתיים. עלייתה ונפילתה של רפובליקת ויימר לא הייתה, לפי טענה זו, אלא פרק נוסף בכישלון הגרמני לקיים דמוקרטיה פרלמנטרית ליברלית. טענה מרכזית נוספת במסגרת תזת הדרך הגרמנית המיוחדת היא שהייחודיות של ההיסטוריה הגרמנית נבעה מהיותה מה שמכונה אומה מאחרת. גרמניה הייתה אומה מאחרת מכיוון שהיא אוחדה מאוחר יחסית למדינות מערביות אחרות רק ב-1870-71 עם כינונו של הרייך השני. בעקבות כך, על פי טענת הדרך הגרמנית המיוחדת, נאלצה גרמניה לעבור את תהליכי הגיבוש הלאומי שלה בצורה מהירה ואינטנסיבית יותר. מה שנמשך במדינות אחרות עשרות ולעיתים אף מאות שנים, נדחס במקרה הגרמני לזמן קצר ביותר. ההשלכות של עובדה זו היו רבות. כאשר גובשה מדינת הלאום הגרמנית בשליש האחרון של המאה ה-19, כמעט ולא נותר לה מקום להתפשט בעולם, שנתפס עוד קודם לכן על ידי המעצמות הקולוניאליות האחרות ובראשן אנגליה וצרפת. את האלימות הגרמנית הנאצית ניתן להבין מבחינה זו לא רק כפיצוי על הזמן האבוד, אלא גם כפועל יוצא של רגשי נחיתות שהתפתחו ביחס להישגים האימפריאליים של מדינות ואומות אחרות. הטענה האחרונה בדבר היעדר קולוניות גרמניות אינה נכונה לגמרי. גרמניה בהחלט לא הייתה אימפריה קולוניאלית גדולה ומשמעותית. היו לה אמנם מספר קולוניות מחוץ לאירופה, והיסטוריונים רבים בדור האחרון בהחלט מדגישים נקודה זו. על הקולוניות הגרמניות נמנו בין היתר דרום מערב אפריקה הגרמנית, פחות או יותר נמיביה של היום, מערב אפריקה הגרמנית, פחות או יותר טוגו וקמרון כיום, מזרח אפריקה הגרמנית, טנזניה, רואנדה וברונדי כיום, ואיים באוקיינוס השקט. זאת ועוד, לא זו בלבד שלגרמניה היו קולוניות, אלא שמסתבר שגם התרחשו בהן אירועים דרמטיים ומשפיעים בהיסטוריה הגרמנית המודרנית, ובראשם הג'נוסייד בדרום מערב אפריקה הגרמנית. מדובר בג'נוסייד הראשון שביצע גרמניה, ובחקר הנאציזם אי אפשר להתעלם מכך. על פי ההיסטוריון יורגן צימרר, מדובר בלא פחות מהג'נוסייד הראשון שהתרחש במאה ה-20 בכלל. הכתיבה ההיסטורית בת זמננו מבקשת אפוא לקרוא מחדש את ההיסטוריה הגרמנית המודרנית בכלל, ואת זו הנאצית בפרט, בתוך ומתוך ההקשר הקולוניאלי שכמעט ולא התקיים במחקר עד לפני דור. המהלך הוא לא פחות מדרמטי, ויש לו השלכות מרתקות ולא אחת מפתיעות. הגדיל לעשות ההיסטוריון בנג'מין מדלי, שהכתיר את מאמרו בנושא מ-2005 בכותרת שלא מותירה עוד מקום לספקות. מאפריקה לאושוויץ, כיצד דרום מערב אפריקה הגרמנית שימשה כאינקובציה לרעיונות ולשיטות שאומצו ופותחו על ידי הנאצים במזרח אירופה. לצורך הנוחות, אחנה מעטה את דרום מערב אפריקה הגרמנית בשם נמיביה. בנג'מין מדלי טוען לקיומו של קו אחד וישר שראשיתו בג'נוסייד הגרמני שהתרחש בראשית המאה ה-20 בנמיביה נגד השבטים המקומיים המורדים, ההררו והנאמה, וסופו בג'נוסייד הגרמני נאצי במזרח אירופה שהחל בסוף שנות ה-30 והסתיים במחצית שנות ה-40. את שורשי ומקורות השואה עלינו לחפש אפוא לאו דווקא במלחמת העולם השנייה, ולאו דווקא בליל הבדולח, ולא בחוקי נירנברג, ולא בהכרח במסורות האנטישמיות ואו הגזעניות הגרמניות כלפי היהודים, אלא ביבשת אפריקה. ההתיישבות הגרמנית בנמיביה החלה ב-1884. ב-1903, ערב מרד האררו והנאמה, מנתה האוכלוסייה הגרמנית בנמיביה כ-4,700 איש. הייתה זו הקולוניה הגרמנית הגדולה ביותר מבחינה דמוגרפית. בינואר 1904 פתחו האררו במרד נגד השלטון הגרמני. כתמיד, הרקע למרד היה מאבק על שליטה בטריטוריה ובמשאבים, וכתגובה להשפלה ולדיכוי. לאחר כ-5 חודשים, הכניעו הגרמנים את המרד באמצעות מכונות ירייה ותותחים בקרב וטרברג. מפקד הכוח הקולוניאלי הגרמני בנמיביה, גנרל לוטר פון טרוטה, נתן אז את פקודת ההשמדה שעליה ארחיב מיד. בסופו של דבר, בין 40 ל-70 אלף מבני הררו מתו, נרצחו או נהרגו. בסופו של דבר, בין 40 ל-70 אלף מבני הררו מתו, נהרגו או נרצחו. רק כ-15 עד 20 אלף שרדו את המלחמה ואת הג'נוסייד. באוקטובר 1904 פתח שבט הנאמה במרד משלו נגד הגרמנים, בתגובה למעשיהם נגד האררו שכניהם. בסופו של יום עורר הג'נוסייד הגרמני בנמיביה מחאה עזה בגרמניה, שהובילה להוראה מברלין לסיים אותו בדצמבר 1904. פון טרוטה אף הוחזר לגרמניה. הפעם הבאה שגרמניה תבצע ג'נוסייד תהיה בתקופת הרייך השלישי. בנמיביה, לטענת מדלי, התרחש תקדים חשוב וגורלי בהיסטוריה הגרמנית המודרנית. את הטענה בדבר הקשר הישר והישיר בין הג'נוסייד נגד האררו והנאמה בנמיביה לבין הג'נוסייד הנאצי נגד היהודים במזרח אירופה, מבסס מדלי על מספר גורמים. אחד מהם הוא החוק הקולוניאלי המקומי. למתיישבים הגרמנים בנמיביה נשמרה הזכות להצליף בעובדיהם האפריקאים, בשוט או להקותם, וזאת על פי מה שנקרא הזכות הפטרנלית לתיקון. ב-1905 אסר החוק הקולוניאלי המקומי על רסנמישונג, או עירוב גזעים. ברוח זו נאסרו גם נישואי תערובת מחשש לרסנשנדה, היינו חילול הגזע. למותר לציין כי בפעם הבאה שהמדינה הגרמנית תחוקק חוקים מהסוג הזה בגרמניה עצמה, תהיה ב-1935 בחוקי נירנברג. במסגרת הדיכוי הגרמני של ההתקוממות של האררו והנאמה, פנה הצבא הגרמני גם לפרקטיקות ג'נוסיידיות. עד מהרה הסתבר למפקדי הצבא כי אין ביכולתם להכניע אחת ולתמיד את המורדים. נזכור כי הצבא הגרמני שהוצב בנמיביה היה צבא קונבנציונלי שנלחם נגד כוחות מקומיים ששלטו ברזי המקום. עד מהרה הידרדרה המלחמה למה שאפשר לכנות מלחמה מלוכלכת. לפי מדלי, אותה מלחמה מלוכלכת, מלחמה ללא שבויים, הייתה ג'נוסייד דה פקטו. מדובר בלא פחות ממה שמפקדי הצבא עצמם כינו רסנקאמפף, מלחמת גזע, ופרנישטונגסקריג, כלומר מלחמת השמדה. מלחמה זו כללה בין היתר רצח שבויים ואזרחים. מעשים אלה הוצדקו בין היתר בשם ההגנה על מה שנקרא בריאות הציבור. בשניים באוקטובר 1904, מיד לאחר ההכרה בכישלון הצבאי, פרסם גנרל פון טרוטה את הפרנישטונגס בפל, הלא היא פקודת ההשמדה, ולפיה, ואני מצטט, כל האררו חייבים לעזוב את הארץ, כלומר את נמיביה. אם לא יעשו כן, אני אכפה עליהם לעשות כך באמצעות תותחים. בתוך הגבולות הגרמניים, כל אררו, חמוש או בלתי חמוש, יירה למוות. אני לא אתן עוד מחסה לנשים ולילדים. הם חייבים לחזור אל המם, כלומר מחוץ לנמיביה, או שיירו למוות. סוף ציטוט. לפי מדלי והיסטוריונים אחרים, פקודת השמדה זו, כשמה כן היא, הייתה פקודה לביצוע ג'נוסייד של ממש. ככזו, היא הייתה ונותרה תקדים למעשה הנאצים שיאמצו את הדוקטרינה הצבאית הדוגלת בהשגת ניצחון באמצעות השמדה פיזית של אוכלוסיית האויב. הפרקטיקה הג'נוסיידית הבולטת ביותר לענייננו הייתה, ללא ספק, הקמת מחנות הריכוז בנמיביה. הנאצים לא המציאו את מחנות הריכוז, ולא היו הראשונים להשתמש בהם. היו אלה דווקא הבריטים שהקימו את מחנות הריכוז הראשונים במסגרת מלחמת הבורים ב-1900. וממה שאנו למדים עתה, הנאצים גם לא היו הגרמנים הראשונים שהקימו מחנות ריכוז. מחנה הריכוז הראשון שהוקם על ידי גרמניה היה בנמיביה, והוא נפתח בדצמבר 1904. או אז, גם נכנס לגרמנית המונח קונצנטרציונסלאגר, שהיה תרגום מילולי ומדויק של המקור האנגלי. היינו קונצנטריישן קמפ. מי שנתן את ההוראה לפון טרוטה להקים את מחנות הריכוז, היה לא אחר מאשר הקאנצלר הגרמני פון בילוב. הוראת הקאנצלר להקים את מחנה הריכוז הייתה לשיטתו, צעד הומני שנועד לבטל את פקודת ההשמדה ואת ההשלכות הקשות שלה. מחנה הריכוז נועד אפוא, לפי הקאנצלר הגרמני, לספק מקלט זמני לאוכלוסיית האררו הבלתי מעורבת. מחנה הריכוז נועד אפוא להיות אזור מוגן כאשר כל הארץ הופכת בהגדרה לשטח הרג. אולם הלכה למעשה שימשו מחנות הריכוז בנמיביה לשתי מטרות עיקריות. ניצול כוח עבודתם, לעתים עד מוות של המוחזקים בו, וכן התשתם, דיכויים ולמעשה חיסולם של בני האררו והנאמה המורדים. ראו לציין שבמחנות הללו גם התקיימו ניסויים בבני אדם. מחנה הריכוז שהוקם ב-1905 באי הקרישים היה לפי מדלי מחנה ההשמדה הראשון בהיסטוריה. לא לחינם כינו אותו החיילים הגרמנים טודס אינזל, או אי המוות, שכן הסיכוי לצאת ממנו בחיים היה אפסי כמעט. מפקד המחנה, ברטול דיימלינג, הכריז כי אסור לאף אפריקאי לעזוב אותו חי, וכך אכן היה. כמעט ולאף אחד לא היה סיכוי לצאת ממנו בחיים בגלל אונס, רעב, מכות רצח, הוצאות להורג, היעדר מחסה, היעדר טיפול רפואי מינימלי אל מול מגפות הטיפוס. על פי אחת הערכות, מתוך כ-3,500 אסירים באי, שרדו רק 193. ובסך הכל, לפי מקורות גרמניים רשמיים, לאורך תקופת המאבק הושלכו אל מחנות הריכוז הגרמנים בנמיביה כ-15,000 מבני שבט האררו וכ-2,200 מבני הנאמה, כשמתוכם כ-45% מתו או נרצחו. עד עתה דנתי באפשרות לזהות שורשים, מקורות והקשרים קולוניאליים אימפריאליים של גרמניה הנאצית. אני מבקש לעבור עתה לטענה ולפי הגרמניה הנאצית בעצמה הייתה אימפריה קולוניאלית. הטיעון המזהה בין הפשיזם בכלל והנאציזם בפרט לקולוניאליזם ולאימפריאליזם הוא אחד הראשונים שהוצאו כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20. ראשיתו בפרשנות המרקסיסטית-לניניסטית המבוססת על ההנחה כי האימפריאליזם הוא השלב העליון של הקפיטליזם. ההיסטוריון הבולט ביותר בין זמננו שהחזיר טענה זו לקדמת הבמה ואף שכלל אותה הוא מרק מזאואר בספרו מ-2008 האימפריה של היטלר כיצד הנאצים שלטו באירופה. ההיסטוריה של גרמניה הנאצית, לפי מזאואר, היא בסיכומו של דבר ההיסטוריה של הרצון האירופאי לעוצמה. הרצון לחקור, להתפשט ולשלוט בטריטוריות ובעמים אחרים. זהו הרצון שלקח את האירופים והביא אותם לארצות וליבשות בכל רחבי הגלובוס. מבחינה זו הנאצים אינם אלא בני החוקים והלגיטימיים של התשוקה האירופאית האימפריאלית. ועם זאת, הנאצים צעדו אל מעל ומעבר למה שהאימפריאליסטים האירופאים היו יכולים לדמיין בראשית המאה ה-20. בניגוד לאירופאים שקדמו להם, ביקשו הנאצים לבנות את האימפריה שלהם לא מחוץ לאירופה, כלומר באמריקה, באפריקה, במזרח התיכון או בדרום מזרח אסיה, אלא באירופה עצמה. היטלר, לפי מזאואר, היה המנהיג האירופאי ביותר מכל מנהיגי מלחמת העולם השנייה. הוא היה היחיד בעל חזון ברור ושיטתי לגבי ישות אירופית אחת. הנאצים לפי מזאואר פשוט קראו את מסכת הצביעות מעל פניו של החוק הבינלאומי בין המאה ה-19, בכך שהיו הראשונים להתייחס אל האירופאים כפי שהאירופאים עצמם התייחסו לילידים בקולוניות. ההבדל בין האימפריאליזם האירופאי הישן לבין האימפריאליזם הנאצי החדש היה טמון אפוא בכך שהנאצים העבירו את הקו בין השליט לנשלט, בין האימפריאליסט לבין היליד בתוך אירופה ולא עוד רק מחוצה לה. הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה שהקימו הנאצים היה פשוט יבוא של המודל הקולוניאלי אל תוך אירופה. הבדל נוסף בין האימפריאליזם האירופי לבין האימפריאליזם הנאצי היה טמון לא רק במקום שבו הוקמה האימפריה, כאמור הנאצים הקימו את האימפריה שלהם באירופה, אלא גם בקצב שבו היא הוקמה. בניגוד לאימפריאליסטים האירופאים שבנו את האימפריות שלהם לאורך מאות או לכל הפחות עשרות שנים, הרי שהנאצים ביקשו ואכן בנו את האימפריה שלהם בקצב מסחרר של שנים ספורות בלבד ולעיתים אף חודשים. גרמניה, שכאמור נכנסה למרוץ הקולוניאלי מאוחר מאוד, נאלצה לעשות את קפיצת הדרך הקולוניאלית שלה בצורה מהירה ואלימה ביותר. צריך לזכור גם שבעוד האימפריות האירופאיות הישנות פעלו על פי רוב באזורים כפריים, בעלי פוטנציאל התנגדות נמוך יותר, הרי שהאימפריאליזם הנאצי התגבש על פי רוב באזורים אורבניים. היטלר, לדברי מזאואר, היה פשוט בונה של אימפריה. איננו רגילים לחשוב במושגים אלה על היטלר, אבל זה, לפי מזאואר, בדיוק מה שהוא היה, והאופן שבו הוא גם תפס את עצמו. לאורך כל הדרך שאף היטלר להקים אימפריה, שתהפוך את גרמניה למעצמה עולמית, המבוססת על עקרון הגזע, ושתשלוט על עשרות, אם לא מאות מיליונים של בני אדם. היטלר שאף לצרף את גרמניה למשחק האימפריאלי של הגדולים, שבו שולטים במרחבים אדירי ממדים, ושבו השחקנים הראשיים הם האמריקאים, הבריטים, הסובייטים והיפנים. ב-1941 קבע היטלר מפורשות כי גרמניה לא תוכל להפוך לאימפריה בסדר גודל עולמי אם היא לא תשלוט באירופה. אירופה, בדגש על משאביה, נתפסה על ידי הנאצים כנקודה הגיאופוליטית הארכימדית לשליטה על העולם כולו. השאיפות האימפריאליות של הנאצים נתפסו על ידם כמקבילות וכמשלימות את השאיפות האימפריאליות של המעצמות האחרות. ההנהגה הנאצית, טוען מזאואר, מעולם לא הבינה מדוע הבריטים לא הבינו שהם, הגרמנים, בסך הכל נוהגים בדיוק כמותם, הבריטים. אלפרד רוזנברג, למשל, טען שגם הבריטים מקיימים אימפריה על בסיס של גזע. כאמור, האימפריאליזם הנאצי התאפיין בכך שהוא ביקש להקים את האימפריה באירופה עצמה. אולם אירופה רק נועדה להיות הנקודה הארכימדית להמשך ההתפשטות מזרחה. מבחינה זו חרג היטלר מהתפיסה הגרמנית הקלאסית, בת המאה ה-19, של שליטה או הגמוניה גרמנית באירופה על בסיס כלכלי. הכלכלה מעולם לא באמת עניינה את היטלר. אירופה נכבשה תוך זמן קצר והפלישה לברית המועצות ב-1941 הפכה את אירופה ללא יותר ממשאב המשרת את המלחמה הזאת. תהליך ההתגבשות של האימפריה הנאצית התרחש אפוא על בסיס מלחמה וכיבוש. לנאצים לא הייתה כל תפיסה פוזיטיבית לגבי אירופה. ולמזרח אירופה מבחינת היטלר לא הייתה רק יעד להתפשטות אימפריאלית אלא גם טריטוריה להתיישבות. מבחינה זו דמה האימפריאליזם הנאצי יותר לזה האמריקאי במערב ארצות הברית שהתבסס על התיישבות ופחות לזה הבריטי באפריקה, במזרח התיכון ובהודו שהתבסס על שליטה עקיפה. המזרח נתפס על ידי הנאצים כמקום אפל, מוזנח, מלא בביצות וביערות בלתי אווירים הדורשים שיקום טריטוריאלי ודמוגרפי. ב-1942 קבע פקיד נאצי אחד שהיה מוצב באוקראינה, ואני מצטט, אנו כאן בין הכושים. ועם זאת, האימפריה האירופית של היטלר לא הייתה אמורה להיות מושתתת על הדגם האמריקאי הפדרלי של ארצות הברית של אירופה. אירופה הייתה אמורה להתגבש תחת הנאצים לא באמצעים של שלום ודמוקרטיה, אלא על בסיס מאבק, מלחמה וטכנולוגיה חוצת גבולות כמו זו של הרכבת, הרדיו, המטוס ועוד. היטלר, במילים אחרות, השתוקק לשלוט באירופה על בסיס של גזע ואלימות, אך לא להזדהם ממנה בחזרה. אחת הסיבות שהנאצים לא באמת חשבו ברצינות על אירופה, הייתה שהם לא הצטרכו לעשות כן. היא פשוט נפלה לידם, כפרי בשל, כמעט ללא כל התנגדות. הבעיה עם האימפריאליזם הנאצי, לפי מזאואר, הייתה תמונה בכך שהוא הצליח יותר מדי. הנאצים כבשו יותר מדי טריטוריות ולא תמיד ידעו מה לעשות בהן, את מי ליישב בהן, והאם בכלל יש מספיק אוכלוסייה כדי לאכלסן. בגלל ההצלחה המסחררת שלהם הם גם לא נדרשו לפתח את אמנות הפוליטיקה של השיג והשיח ושל המסע ומתן שהיא תמיד כוחיונית לקיומה של אימפריה לאורך זמן. הנאצים גם לא השכילו להשתמש בלאומיות של המדינות שכבשו למרות שזו הייתה יכולה לשרת אותם, למשל במאבקם נגד ברית המועצות. היטלר תמיד העדיף שליטה באמצעות בירוקרטים ולא לאומנים. לא פלא שלא התפתח מודל גרמני נאצי של שליטה עקיפה. ההצלחה המסחררת של הכיבוש הייתה לנאצים בסופו של דבר לרועץ. היא זו שגרמה להם בין היתר לא לראות עד כמה העמים האירופאים הנכבשים היו מוכנים לשתף איתם פעולה. כאימפריאליסטים, הנאצים כבשו ודיכאו בצורה ברוטלית ביותר את העמים הנכבשים ועד מהרה הפכו את עצמם ללא פופולריים. זאת ועוד, הלאומיות הגרמנית ההיטלראית הייתה כל כך קיצונית שהיא לא הייתה מוכנה לסמוך על אף אחד מלבד הגרמנים. היטלר, מסכם מזאואר, היה גרמני פרובינציאלי, ששמח רק על גרמנים. ההתניה הנאצית הייתה אפוא דיכוי אלים. היטלר רצה שימלאו את הוראותיו, ויפחדו ממנו. אירופה הייתה קיימת מבחינתו אך ורק כדי למלא את המדיניות האימפריאלית הנאצית שלו, לשרת את גרמניה הגדולה. מה שמפתיע בכל הסיפור הזה הוא לא שהאירופאים התנגדו, אלא שהם כמעט ולא התנגדו. ולמרות זאת, הנאצים פנו לאלימות נוראה, נקמנית, עובדה שלא אפשרה התנגדות אפקטיבית מצד הנכבשים גם כשהייתה כזו. הנאצים פשוט היו כל כך אכזריים. והאכזריות הנוראה הזו היא שמשכיחה מאיתנו לפי מזאואר, וזאת טענה די בעייתית, את העובדה שהנאצים, למרות הקיצוניות הנוראה שלהם, היו גרסה נוספת של הלאומיות המודרנית הקונבנציונלית. הנאצים היו כל כך אכזריים, שקשה לנו לחשוב עליהם כיום, שמדובר בסופו של דבר בסיפור של לאומיות, אומנם מאוד קיצונית, אבל לאומיות רגילה ומוכרת. הקיצוניות הנאצית, לפי מזאואר, היא הסיבה שהיסטוריונים רבים מניחים בטעות שהנאציזם הוא טוטליטריזם. היסטוריונים אלה מניחים את הקיצוניות והאכזריות הנאצית שעניין של מידה ואו צורה, והפכו אותה לתוכן או למהות של הנאציזם. חמור מכך, הם הפכו אותה לתיאוריה המסבירה כיצד קבוצה קטנה של בני אדם, בעלי משאבים מוגבלים, השתלטה בכוח אדיר על חלק גדול מהעולם. לפי מזאואר, האלימות הנאצית הקיצונית אינה מבטאת פוליטיקה מסוג חדש, פוליטיקה טוטליטרית. היא בסך הכל עניין של מידה. התיאוריה הטוטליטריסטית שוכחת שהמונים בגרמניה ומחוץ לה תמכו בנאצים ובכלל לא היה צורך לדכא אותם. זאת ועוד. בכל האמור לגבי קורבנות הנאציזם ובראשם היהודים, הרי שלא היה צריך לכפות על אף אחד לפגוע בהם. רבים שבכלל לא היו נאצים, היו יותר נאצים מנאצים בבואם לטפל בכל אלה שהנאצים סימנו כאויבים.